אנחנו מתחילים את ספר שמות, ספר הגלות והגאולה. חז"ל מלמדים אותנו שגלות מצרים והגאולה, יציאת מצרים, זה סמל ודוגמה לכל הגלויות. זה כמו איזשהו בניין אב לגלות, לשיבוד ולגאולה. אבל יותר מזה, בספרי החסידות כבר יש רמזים עוד לפני כן, שגם לא רק גלות של כלל ישראל, גם גלות של האדם הפרטי והגאולה, היציאה לחירות, גם זה יש ביציאת מצרים. כי מה זה גלות פרטית? זה מה שנקרא גלות הנפש. כל נפילה, משבר שיש לאדם באופן אישי, זה פשוט גלות, כי האדם לא נמצא במקום שבו הוא אמור להיות. אנחנו מאמינים, נשמה שנתת בי תהוריי. והאדם שחוטא, הוא לא רק עובר עבירה, אלא הוא בעצם לא נמצא במקום הטבעי שלו. אז חטא זה סוג של גלות הנפש, משבר, נפילה, סוג של גלות. ותיקון, תשובה, זה יציאה לחירות. עומק של אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. וממילא גם את הדברים האלה, את הגלות, איך הנפילות ואיך יוצאים מזה, גם את זה אפשר ללמוד מיציאת מצרים. ועל זה אני רוצה לעמוד. נתבונן מה הם היו השלבים של הגלות. צריכים לדעת שהשיבוד במצרים לא בא בבת אחת. הבה נתחכמה לו. יש רמב"ן שמסביר מאוד מאוד יפה וגם מדויק בפסוקים את הפסיכולוגיה שהניע את פרעו איך להביא את השיבוד. וזה נמצא בהבה נתחכמה לו. היה ברור לפרעו שאם הוא בא יום אחד לעם, שזה עם שכולם זוכרים שהם בני משפחה של יוסף ויעקב, ומה יוסף הציל את מצרים, והם כולם שכנים טובים וחברים של כולם, יביא איך פעם אחד תהרגו אותם, תשעבדו, זה לא היה הולך. לכן הוא הלך בדרך של תחכום, בצד אחרי צד, שכל פעם כבר רגילים לבלוע את הצד הקודם וממנו מתקדמים לצעד הבא, שיטת הסלמי כזאת, שאתה מכשיר את הלבבות, כבר זה נהיה דבר ברור, אפשר להתקדם הלאה. הרמב"ן נפלא מאוד, הרמב"ן אומר על הפסוק הבה נתחכמה לו: לא ראה פרעה וחכמי יועציו להכותם בחרב, כי תהיה בגידה גדולה להכות חינם אשר באו העם אשר באו במצוות המלך הראשון, וגם העם הארץ לא ייתנו רשות למלך לעשות חמאס כזה. וגם בני ישראל יקומו ויתמרדו. מה, הולכים להילחם איתנו? לכן אמר שיעשו דרך חוכמה שלא ירגישו ישראל כי באיבה יעשו בהם. אז אומר, תחילים עם דבר ראשון, תיתנו מס, אתם פה גרים ותושבים, וזה נורמלי, תיתנו. בזמנו מס היה אנשים. אז בולים את זה שיש פה אנשים שהם בעצם לא תושבי המקום וצריכים לשלם מס. ואחר כך הגזרה היא, אומר למיילדות העבריות, כי זה ממש דבר בפשוטו של מקרא. הוא לא אומר סתם ללכת להרוג אנשים, אומר למילדות, אף אחד לא ירגיש, אפילו המילדת, תעשו כאילו זה תקלה כזאת בלידה, כן? ותמיתו שם, אף אחד לא ירגיש. ואחר כך הוא אומר לכל העם, כל הבן הילוד, היהוה תשליחו לכל עמו, פירוש הדבר הוא, אתם רואים מישהו, תהרגו אותו, תאונת דרכים, תדחפו אותו ליאור, והאבא יתלונן, יגיעו למשפט, אנחנו כבר נחסה את זה. רק אחר כך עוד יותר, כן, כבר הגיע, אנשים כבר למדו שדמם של ישראל הפקר, אז כבר הלכו לבתים והוציאו משם אנשים. מי שיטה כזאת, ומי שקורא את ההיסטוריה לדאבוננו של היטלר, גזרות היטלר, הדירוג שעבר מ-33, גם כן בשיטה של הונאה, וכל פעם הוא מרגיל את האנשים, הגרמנים, אני מדבר עוד בגרמניה, כל פעם רק עוד איזשהו דבר, אז כבר רגילים, מטפסים הלאה והלאה והלאה, ככה בגטו, ככה הופכים, ככה את... עד שבסוף אושוויץ. יש דגם, לא הולכים ישר עם הבום, מרגילים כל פעם את עוד צעד ועוד צעד. וכך בדיוק מתחיל השיבוד גם של יצר הרע. חז"ל אומרים, יצר הרע לא מתחיל עם בן אדם ישר אומר לו תעבור את העבירה הכי גדולה. חז"ל אומרים, גמרא בסוכה בדף נ"ב, הגמרא שם אומרת שכאבותות האגה, בהתחלה זה כחוט השערה, ואחר כך זה נהיה עבה יותר ויותר ויותר, עד שזה נהיה כאבותות העגלה. כך דרכו של יצר הרע, היום אומר לו לאדם תעשה כך ומחר כך, עד שאומר לו לכו לעבוד עבודה זרה. מה הרעיון פה? הוא לא אומר למישהו תעבוד עבודה זרה, נגיד מה אני עובד עבודה זרה, אני מתחיל תזזל פה תלך, זה לא צריך ולא נורא, זה לא נורא. היום עבודה זרה לא אומר לנו, אנחנו מבינים טוב מאוד את המשל בעניין של גילוי עריות, כן? אנשים לא מגיעים לגילוי עריות, אשת איש או הדברים האלה ישר, או הנפירים גם אפילו לא נופלים לרשת, כן? שמה הנושא יותר אקטואלי היום, האינטרנט והנפילות ברשת. אם היו אומרים לך בן אדם היום, תשמע, אתה תפתח מיד, אף אחד לא, אלא עכשיו זה תמונה, אני רק רואה את הפרסומת כי הסתכלתי פה בידיעה הזאת, אחר כך יותר ויותר ויותר, עד שבסוף כבר אדם נופל ונופל עמוק, וכבר נראה שאי אפשר לצאת. עוד יותר מזה, חז"ל אומרים שפרעו בעצמו, איך התחיל השיבוד? פרעו עבד בתחכום, עוד לפני שהוא אפילו גזר את הגזרה הראשונה, הוא התחיל לצאת לשוק בעצמו עם כלי העבודה שלו, ואמר, הנה, אני עובד, מאוד חשוב, צריך לבנות פה. אנשים רואים את פרעו עובד, אז גם היהודים אומרים, לא נעים, אנחנו נהיה שונים, מה יגידו עלינו? אמרו, הנה, גם אנחנו עובדים, נראה, לא סתם, נראה לפרעו שאנחנו יכולים לעבוד, עבדו קשה מאוד, אמר פרעו, אני רואה שאתם יכולים לעבוד, תעשו את זה. שבט לוי, מלכתחילה אמרו, אנחנו לא מתערבים בזה. אני אומר, גם זה סמל, הרבה פעמים בנפילות שלנו, הדברים, אנחנו אומרים, מה, לא נעים, אנחנו נראה חריגים, כולם עושים ככה. לא, בסדר, רק עכשיו. ואז אנחנו חלק מהמערכת, בום, יצר הרע תופס אותנו. יש מישהו שאומר מלכתחילה, אני לא משחק את המשחק הזה. מי שמכתחילה לא משחק את המשחק הזה, יכול להחזיק מעמד. שבט לוי לפי חז"ל, בזכות זה לא היו בשיבוד. כי מלכתחילה, גם כשפרעה התחיל ואמר, רגע, כולם עושים, גם אני עושה. מה שכולם עושים ואני עושה, צריכים לחשוב לאיפה זה מוביל. אז גם אותה הדרגתיות, איך שעובדים, ואיך שמפילים אותנו, איך שמפילים אותנו לשיבוד, ככה האדם לשיבוד הנפש, לגלות הזאת, גם זה הולך באותה צורה. ומי שרוצה לא ליפול, צריך מלכתחילה, כן, גם את הצעד הראשון לו. כי כשאתה מתחיל, אז כל פעם, היום אומר לו כך, מחר אומר לו כך, עד שלמחר הוא אומר לו לך עבודה, עבודה עבודה זרה. אם היום אומר לנו בהתחלה עבודה עבודה זרה לא היינו הולכים, אבל היום אומר לו כך. פרעו, אם היה אומר בהתחלה לכל עמו תזרקו ילדים ליאור או תהרגו אותם, אף אחד לא היה שומע לו. מתחיל שרי מיסים. זאת צורת הנפילה. אבל זה השלב הראשון. אחר כך מגיע השלב השני. אתם יודעים שיש פסוק וימות מלך מצרים, אני כל שנה בהגדה של פסח אומר את זה לילדים. וימות, כתוב שמת מלך פרעה, מת מלך מצרים, והנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שעוותם. ותעל שעוותם. דווקא כשמת מלך פרעה אז נאנחים. אז בגלל זה חז"ל, בגלל השאלה הזאת חז"ל דרשו שמת לא מת אלא נצטרה ושחטו תינוקות ובני ישראל זעקו. אבל זה לא פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא זה מת ממש. אם מת ממש למה נאנחו? כדי להבין את התשובה נשתמש עם עוד פסוק בהמשך. פרעה אומר להם תכבד העבודה על האנשים ואל ישו בדברי שקר. פרעה מבין שיש פה איזושהי התעוררות של עם ישראל, רוצה איזושהי חירות, ואז הוא אומר תכבד העבודה על האנשים ואל ישו בדברי שקר. תכניס אותם לאיזושהי מערכת שלא נותן להם רגע אחד של מנוחה, שלא יחשבו ולא יעצרו ולא יעמדו רגע מה המצב שלנו, איפה אנחנו נמצאים. תכבד העבודה על האנשים ועל ישיב לבי שקר, כי אם יהיה להם רגע זמן לחשוב אז הם עדיין יגידו רגע, מה זה לא נורמלי, אנחנו לא יכולים, יקומו והתמרדו. עם ישראל היה כזה בלחץ שלא היה לו זמן להתבונן על מצבו, מין טירוף מהבוקר עד הערב, הבוקר עד הערב, שום רגע מנוחה, לא היה לו רגע לעצור ולחשוב מה אני, מה אני עושה, לאיפה זה מוביל. מת פרעה היה איזשהו יום אחד של מנוחה, המצרים היו עסוקים עם הקבורה שלהם, יום אחד, יומיים, שבוע. פתאום בני ישראל אמרו איפה הגענו, איפה אנחנו נמצאים. איזושהי עצירה מהמרוץ, והאדם עוצר בעצמו ובודק איפה הוא. ובאמת חלק גדול מהנפילות, או זה שאנחנו לא משתקמים ולא קמים, זה שאנחנו לא עוצרים מדי פעם לחשוב מי אנחנו, מה אנחנו, רגע מה קורה איתנו, אלא אנחנו כבר נמצאים באיזשהו תהליך שרצים. עכשיו זה יכול להיות בכלל במרוץ החיים, אנשים נמצאים במרוץ מטורף אחרי הפרנסה, אחרי העבודה, והוא בעצם לא עושה את עצמו רגע, בשביל מי אני עובד, מה אני עובד, האם אני עבד של העבודה או העבודה נועדה לשרת אותי או אני משרת את העבודה. אתה רואה אנשים בני 60 בני 70 שאספו, אני עכשיו לא מדבר אפילו במוסר אלא סתם, אנשים בני 60-70 שעובדים כמו מטורפים מהבוקר עד הערב, יש להם כבר כסף, הכניסו את הכסף הזה שיש להם לבנק, יקבלו 10% או משהו כזה כל שנה, יכולים לחיות עם זה בנחת. אבל הם ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים. רגע, רבינו יונה אומר, כשהוא מדבר בשערי תשובה, כשאדם צריך להתעורר בתשובה, הוא אומר פלא בעיניו, כדי אני אגיד לכם את הלשון שלו, לא הבאתי את זה, פלא בעיניו איך אדם, יש אולי שם שערי תשובה ליד ליד המקום שלי, חושב שזה עם עטיפה, לא בדיוק, טוב לא משנה. רבינו יונה אומר בשערי תשובה שאחד הפלאים בעיניו הוא שאדם מגיע לגיל 40, הוא מדבר על גיל 40, שכבר הוא מרגיש שחצי ימיו עברו, והוא מרגיש גם בבריאות שלו שאיכשהו יורד, והוא ממשיך וממשיך וממשיך במרוץ המטורף של החיים, והוא לא רואה שהוא כל היום, איך הוא אומר, הולך ונוסע יומם ולילה לבית עולמו. אתה לא מבין שאתה כבר עברת, אז תחשוב למה. אני אומר, אנחנו לא צריכים להיות ברסלבים שמדברים על התבודדות כדי להבין שאדם צריך, אפילו בתוך בית המדרש, לעצור מדי פעם לאיזושהי התבודדות. אולי לא נקרא לזה התבודדות, כי אנשים מפחדים מהמילה הזאת. אז התבוננות, איזושהי עצירה. אתה בשיעור א', גם זה צריך רגע, אני נמצא פה 4 חודשים בישיבה, רגע, מה הספקתי? מה למדתי? עשיתי את מה שאני רוצה, אני מנצל את הזמן שלי, אני השגתי את המטרות שלי, לאיפה אני הולך? אני בשיעור ב', עוד מעט מתגייס, רגע, מה המטרות שהצגתי לעצמי? אני מוכן לצבא, בתוך הצבא, תמיד לעצור איזושהי נקודות, רגע, למה אני כאילו באיזושהי שגרה של חיים, מין רוטינה כזאת, שלא עוצרים להתבונן, מה? וקל וחומר, כשאנשים נמצאים בנפילה, ושוקעים ושוקעים ושוקעים. הבעיה הכי גדולה היא, כן? זה שלא עוצרים פעם, כן? ואומרים, רגע, כך אני רוצה להיראות. עם זה אני אצא לחיים. ככה תראה המשפחה שלי, ככה הילדים שלי... זה אני. חוסר ההתבוננות והעצירה במרוץ המטורף של החיים היא הבעיה הגדולה, והיא חלק בלתי נפרד מהשיבוד. ואני אומר בכל המערכות, אדם צריך, בלי קשר לחטא, אל תעשה דברים כי אתמול עשית ככה ושלשום עשית ככה וכולם עושים ככה. תעצור מדי פעם להגיד, רגע, זה אני ככה אני רוצה לעשות, זה המצב, זה הנקודה שבו הייתי רוצה להיות. כי הגלות היא שאין זמן לנשום, תכבד העבודה על האנשים ועל אנשים מדברי שקר. כן, כולם רצים, אני עובד. ספרים על רבי יצחק מברדיצ'ב, שראה יהודי רץ, שואל אותו לאיפה אתה רץ? אז הוא אומר, אני רץ אחרי הפרנסה שלי. אז הוא אומר לו, מי אומר לך שהפרנסה שלך נמצאת שמה שאתה רץ, אולי נמצאת בצד השני, אבל אתה רץ לשם. אבל הסיפור עוד יותר מתאים הוא, שואלים בן אדם בן 60-70, מה אתה ממשיך לעבוד כמו מטורף? אז הוא אומר, בסדר, אני צודק 100%, אני כבר לא ענה, אבל הילדים שלי ינו מהעבודה שלי, מהכסף שלי. הילד שלו מקבל את הירושה של האבא, פותח את העסק, גם הוא רץ, 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 רץ. שואלים אותו, מה אתה רץ? הוא אומר, אני אמנם כבר לא ענה מזה, אבל הילדים שלי... איפה הילד הזה שכל הדורות עובדים בשבילו? איפה הוא? כולם רצים, רצים, רצים. מין מרוץ. אז המרוץ הוא כולל, אני אומר, מרוץ של האדם, שאתה לא חושב, לא נותן לך דין לעצמך, מה אני רוצה מעצמי? אל, לעצור. לעצור, להתבונן. אתם יודעים מה, אתם מפחדים מלהתבודד. אני, אפשר גם להתבודד בבית המדרש. אפשר לפני שהולכים לישון, רגע, מה עשיתי היום? הסתגתי את המטור. אני, איפה שאני? להתבונן, להתבודד עם עצמך. העיקר שלא נהיה במצב של תכבד העבודה על האנשים ואל ישו בדברי שקר. שיהיה לנו את המנוחה, את הרגעים האלה שנצא ונשאל את עצמנו, רגע, איפה אנחנו? ככה אנחנו רוצים לראות את עצמנו. אשרי מי שיוכל להגיד, כן, בסדר, פה היה פספוס, אבל אני בדרך הטובה. ובאמת אני לא רוצה לייש, פה אני מגיע לנקודה, איך יוצאים? איך מתעוררת נקודת החירות? על אותו פסוק בעצמו, ראיתי שהשפת אמת בשנת תפריש נונבב, גם הוא, חלק מהדברים הוא אומר יחד עם, אומר כמו שאמרנו, אבל הוא אומר בשם זקנו, שכשמת מלך מצרים, אז כבר הייתה איזושהי הערה קטנה של אור, של חירות, אז כבר התחילו בני ישראל לזעוק, אז כבר אנחנו כבר נמצאים בדרך הטובה. ההנחה היא חלק מהיכולת להשתקם. אז מת מלך מצרים, יש הערה ראשונה של חירות, אז בני ישראל נאנחים. באמת הדבר הראשון, אדם נאנח על מצבו, אומר אני לא שמח, לא פה אני רוצה להיות, זאת ההתעוררות הראשונה. ואולי לפני כן צריך להזהיר. כתוב, נדמה לי זה בשם משמואל. משה אומר לבני ישראל, ואין לו יאמינו לי. והקדוש ברוך הוא אומר שמאמינים. איך משה חושב שהם לא יאמינו? אומר השם ישמואל שבאמת בני ישראל היו במצב שהם היו יכולים לא להאמין, אבל פירוש הדבר הוא לא להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותם, אלא הם לא מאמינים בזה שהם מסוגלים להיגאל, הם לא מאמינים שהם ראויים להיגאל, הם לא מאמינים בכוחות שלהם, הם לא מאמינים בזכויות שלהם, הם לא מאמינים ביכולת להתרומם. והתפקיד של משה להגיד לבני ישראל, אתם מסוגלים להיגאל, כן, אתם, אין מי שלא יכול לצאת משיבוד מצרים וממתת שערי טומאה, אפשר להתרומם לממתת שערי קדושה. נקודת החירות קיימת בכל אדם, והוא יכול ללכת ולהתרומם. אז כמו שבמצרים רגע המהפך היה בויאמן העם, ככה צריך לקרוא באדם הפרטי. לפעמים זה דרכו של היצר להכניס לאדם בנפילות שלו את המחשבה, וואי, כל כך נפלתי, אין לי שום סיכוי לקום. ולפעמים הוא חושב שזה בגלל עירת שמיים. לפעמים אפילו אדם נזרים, יש מדרשים כאלה, לפעמים מוצאים איזה שהם מאמרים בחזל, אומרים, אין לי סיכוי להתרומם. אז אנשים לא מאמינים בכוחם, אנשים לא מאמינים שבנקודה שהם נמצאים, הם לפעמים לא מאמינים בכוחה של התשובה, ולפעמים הם לא מאמינים, כן, שהתשובה יכולה לבנות אותה מחדש. וכל זה בא משה ואומר, אתם תגאלו, לא רק שתגאלו, אתם יכולים גם מהר מאוד, אתם יכולים להגיע מהר מאוד לממתת שערי קדושה, להגיע להר סיני. כל ועוד יותר מזה, והתשובה ויכולת השיקום נמצאת אצלך, והיא אפילו קלה. כל הספר אורות התשובה של הרב קוק מדבר על חוויית התשובה, ואומר שבאחד המקומות, לא ראיתי את זה עכשיו, שחלק מהנפילות הם בגלל שאנשים לא מאמינים כמה התשובה קלה וזמינה ונגישה להם, חלק מהנפילות. והאמת היא, אין מי שלא יכול לקום, אין מי שלא יכול להתרומם, אין מי שזה לא מדבר אליו, ואין איזושהי נקודה שנפלת שאי אפשר להתרומם. אז עוצרים. אז בדיוק כמו שמצד אחד מושכים אותנו ואומרים לנו, תעזוב, תמשיך הלאה, מה שעשית אתמול תעשה, יש רגע של עוצרים, רגע של הערת חירות, רגע של הערת חירות, ואז עוצרים, כבר רווח גדול. אחר כך נאנחים, כבר התקדמות. ואחר כך עוברים לדעת, אני יכול, אני מסוגל, הקדוש ברוך הוא עוזר לי, הבא להתאר מסיים בידו, הבא להתאר מסיים בידו, ואין שום נקודה שמנה אי אפשר לקום ואפשר להתרומם. האור של התשובה, קל וחומר בני תורה שנמצאים עם אורה של תורה, תורה ותשובה קדמו לעולם, ואין לך דבר שמתהר כמו תורה, אפשר מהר מאוד, מהר מאוד לעבור ממתת שערי תומה למתת שערי, בידינו הדבר. כי מי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. כמו שאפשר לרדת לגלות מצרים ולהיגאל, אפשר גם להיגאל כלל ישראל בכל הצרות שיש לו, אבל גם האדם הפרטי, ולצאת לחירות ולשמחה של החירות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.
תודה רבה.